מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
הכלכלה האמריקאית, האמת היא רוב הכלכלות בעולם, רושמות את הרבעון הגרוע ביותר בהיסטוריה. יושב ראש הפד, אחרי שהוא הודיע על הריבית, נראה מדוכדך מתמיד במסיבת העיתונאים, אבל במקביל, השקעות שאף אחד לא חשב עליהן, רק לפני חצי שנה פתאום מגיעות למרכז הבמה. על אילו השקעות מדובר? הזהב, למשל, מתקרב למחיר של 2,000 דולרים לאונקיה, ומשלים זינוק של כמעט 30% מינואר. החוזה על הכסף, כבר עם תשואה מרשימה של יותר מ-35% מתחילת השנה, ואפילו הביטקוין, המטבע הזה, שפעם ממש כל היום דיברנו עליו, כמעט מכפיל את שוויו מאמצע מרץ, הוא מגיע לשווי שוק, האמת היא כל המטבעות הווירטואליים, כבר בשווי שוק של מעל 300 מיליארד דולר. בפרק ה-113 של פודקאסט מנועי הכסף, אנחנו נדבר היום על החסכונות ארוכי הטווח שלנו. למה בעצם קרנות הפנסיה שלנו לא משקיעות בזהב, בביטקוין, בכסף? בנוסף, כמובן, נדבר על ההתכווצות בכלכלה האמריקאית ברבעון השני, ועל הנושא שדיבר אתמול היו"ר הפד, גם נדבר על מה הוא באמת אמר, וגם מטבעות. הוא אמר שחסר מטבעות בארצות הברית. אנחנו נבין בדיוק על מה הוא מדבר ומה קורה בארץ. אז ברוכים הבאים שוב לפודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. אלן אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אלן שי.
אלן, טוב, בוא נתחיל לדבר. אנחנו רק נסביר שהנתון, התוצר האמריקאי, מתפרסם אחרי שהקלטנו את הפודקאסט הזה, אבל בוא נגיד, הכלכלה האמריקאית לא תצמח ברבעון השני של השנה.
תצמח היא בטח לא, השאלה היחידה כמה היא תתכווץ. התחזיות מדברות על, בממוצע, מינוס 30% צמיחה, ותתכווצות של 30%. צריך להדגיש פה, בגלל שהמספרים כל כך גדולים וזה מפחיד, שהמדידה נעשית רבעון שני לעומת רבעון ראשון, כמה ייצרו במשק לעומת הרבעון הראשון, שמן הסתם זה הרבה פחות, כי חלק מהרבעון השני, הכלכלה בכלל הייתה סגורה, ומדברים במונחים שנתיים, זאת אומרת, לוקחים את השינוי הרבעוני, ובגדול מכפילים אותו ב-4. עושים את זה עם חזקה, אבל כן. מכפילים ב-4, אז מינוס 30, זה בעצם אומר שבמהלך הרבעון, הכלכלה התכווצה בקצת 7.5%, נאמר. שעוד פעם, הייתה סגורה חלק גדול מהזמן, ברבעון שלי, יש פה שתי דברים חשובים, א', זה התחזית, החלק המעניין יהיה לא אם זה יהיה מינוס 30, אלא אם זה יפתיע. אם פתאום זה יהיה מינוס 15, זה מאוד יפתיע לטובה, אם זה פתאום יהיה יותר גרוע, זה יפתיע לרעה מן הסתם. והחלק השני שמעניין זה רבעון שלישי, שלפני חודש וחצי חשבנו שאוקיי, הכלכלה התכווצה מאוד ברבעון שלי, אבל רבעון שלישי יהיה לנו פתיחה מחודשת, אז פתאום נראה נתון צמיחה מאוד מהיר. עם זה שחלק גדול מהמדינות, בטח בדרום, חזרו וסגרו, חלקים לא קטנים מהכלכלה, וקליפורניה לא פותחת, וגם בניו יורק הפתיחה הרבה יותר מאוססת ממה שחשבו קודם לכן, סביר להניח שהנתונים של הרבעון השלישי גם יראו פחות טוב אולי ממה שחשבנו לפני חודש.
אז בעצם, מה קורה פה? יש פה בעצם משבר בריאותי, הוא עדיין משבר בריאותי. והכלכלנים מסתכלים קדימה ומנתחים את המשבר הבריאותי, הם אומרים, יכול להיות שהוא יהיה פחות, ובגלל זה הכלכלה תיפתח, ובגלל זה נחזור לצמיחה. יכול להיות שזה לא יקרה?
קודם כל, זו תקופה נוראית להיות כלכלן. באמת. כי אתה מתנהל בחוסר יכולת לעשות תחזית, כי כל שבועיים הדברים משתנים. פותחים את הכלכלה, לא פותחים את הכלכלה. סגרו עכשיו את הכלכלה, ועכשיו אנחנו רואים באמת שמספר ההידבקויות היומי בארצות הברית, בארבעה ימים האחרונים, די הפסיק לעלות. הוא עוד לא יורד, אבל הוא הפסיק לעלות. סביר נניח שאם הוא יתחיל לרדת, אז עוד פעם יפתחו את הכלכלה, ואז השאלה אם עוד פעם יהיה הידבקויות, ואז עוד פעם יתגרו, אתה לא יכול לייצר תחזיות בכזה עולם. זה דבר אחד. ודבר שני, הנתונים הם כל כך קיצוניים. עוד פעם, מינוס 30, אם התוצר יהיה באזור הזה, זה נתון שהורס לך כל מודל שהיה לך עד היום. כי אתה מנסה לחזות דברים קדימה על סמך התנהגות עבר, ואתה אומר, אוקיי, אם יש לנו מיתון, שזה מינוס 4, מינוס 5, אז האבטלה אמורה לעלות לנגיד 10%, אוקיי? הכל ממוצעים כמובן. פה יש לך פתאום מינוס 30. אף פעם לא היה מינוס 30. אז איך אתה אמור לדעת מה ההשפעות של זה? איך, כמה התגלגלות של הסגירה של הכלכלה הזאת על ההבטלה, לכמה זמן זה יימשך? יש פה מצב חריג בקנה מידה היסטורי. מעולם לא היה מצב כזה, וזה בגדול הורס לנו את העבודה.
כן.
ואנחנו בעולם של ניחושים. צריך להודות באמת.
אז הזכרת את המילה ניחושים, ובוא אני אחזיר אותך למה שאמרתי בתחילה. אז באמת המצב הבלתי צפוי הזה גורם ל... אתה יודע, פתאום הזהב ב-2,000 דולר, פתאום כסף, ביטקוין... בוא, אני הסתכלתי על הביצועים של הקופות גמל ופנסיה, ולא ראיתי שם 35% עלייה. תסביר לי רגע, תסביר לי, למה זה לא מופיע, למה כל ההשקעות האלה לא מופיעות?
תראה, קודם כל אני לא יכול לדבר בשם כל קופות הגמל, קרנות הפנסיה וכן הלאה, אני יכול להציג את ההסתכלות שלנו, בפסגות לפחות, על הדבר הזה, וההסתכלות היא שלא מדובר בנכס להשקעה. מה זאת אומרת? שאתה עושה השקעה, מה אתה מצפה? אתה מצפה לשים כסף, נכון?
כן.
ולקבל לאורך זמן איזושהי תשואה. זה יכול להיות תשואה גבוהה, ואז אתה גם מוכן לקחת סיכון עם התשואה הגבוהה, זה יכול להיות תשואה נמוכה. אם אני משקיע למשל באיגרת חוב של ממשלת ארצות הברית או ישראל, סיכון מאוד נמוך, אני גם אקבל. כל שנה מחולקת לי איזושהי ריבית, ואני מקבל תשואה של, נגיד, היום זה באזור ה-0.6% לשנה, ב-10 שנים הקרובות, בממוצע. אם אני קונה מניה או מניות, או בונה תיק מניות, אני קונה בעצם חברות שמחלקות לי דיבידנד לאורך הזמן. זו בעצם, זה התזרים מזומנים שמגיע אליי. אם אני קונה, עושה השקעה בדירה, בנדלן, אז קניתי דירה, שמתי כסף, ובמהלך השנים אני מקבל כל חודש שכר דירה, ואני יכול לחשב מה התשואה שאני צופה לקבל. זאת אומרת, השקעה זה משהו שאתה קונה, ואתה מניח שלאורך זמן הוא יניב לך איזושהי תשואה, כי יש לו תזרים מזומנים, הוא מייצר בעצם ערך כלכלי. זהב, לא רק זהב, זה נכון גם לגבי מטבעות, שקל דולר למשל, זה בטח נכון לגבי הביטקוינים, זה לא נכס שמייצר ערך לאורך זמן. זאת אומרת, כשאתה קונה זהב, הוא לא מייצר תזרים מזומנים. אתה לא מוריד כל פעם חתיכה קטנה מהמטיל זהב הזה וממיר אותו. זה נכס שהוא בהגדרה ספקולטיבי. עכשיו, המילה ספקולטיבי, אני יודע שהיא מילה עם קונוטציה שלילית, אני לא אומר את זה באופן שלילי, אלא זה ספקולציה שאתה קונה היום, רק אתה מניח שמתישהו בעתיד תוכל למכור את זה במחיר גבוה יותר. זה לא המצב בכל שאר הנכסים שמניתי. גם במניות אתה רוצה למכור במחיר גבוה יותר, אבל זה לא חייבת להיות הנחת הבסיס שלך. הנחת הבסיס היא שאתה מקבל דיבידנדים לאורך הזמן, והם נותנים לך איזושהי תשואה. אז זהב, מטבעות, מטבעות וירטואליים, או נכסים וירטואליים, זה לא נכס להשקעה, ולכן אנחנו לא נחזיק את זה לעולם בתיק ההשקעות שלנו, למעט כמובן מקרי קיצון, אני לא אוהב להגיד לעולם אף פעם.
זה לא יהיה החלק המרכזי אף פעם.
לא, זה לא יהיה, זה יהיה אפס. זה יהיה אפס, למעט באמת ממש מקרי קיצון, שבכל השנים שאני בשוק ההון, שזה כמעט 15 שנה, היה מקרה אחד כזה. לא עכשיו ניכנס, כי זה סיפור ארוך. אבל כשמגיעים לזהב ולביטקוין, אני חושב שהמצב הוא עוד יותר גרוע. למה? כי גם מטבעות, דיברנו פה המון על מטבעות, ועל זה שאי אפשר לחזות לאן המטבע הולך וכן הלאה, הרי מטבע שאתה קונה שקל דולר, הוא לא נותן לך תשואה לאורך הזמן, אתה קונה אם אתה חושב שבעוד שנה, שנתיים, 10, תוכל למכור אותו במחיר גבוה יותר. מאחורי מטבעות יש בסוף איזושהי כלכלה, נכון?
כן,
אתה יכול
מדינה.
לנסות להעריך אם בעוד 5 שנים השקל דולר יהיה מעל 3-4 או מתחת ל-3-4, אתה, לפי זה שאתה מנסה להעריך איך תראה הכלכלה הישראלית מצד אחד, ואיך תראה הכלכלה האמריקאית מצד שני. כמובן שהסיכוי שאכן תצדק בסופו של דבר, הוא לא גבוה, כי לנתח את הכלכלה האמריקאית ל5 שנים קרובות, את הכלכלה הישראלית ל5 שנים הקרובות, זה כל כך הרבה משתנים זזים, שהסיכוי שזה תדע בדיוק אם זה יהיה ב-3-4-4, או ב-3-5-2, או ב-3-3-8, הוא שואף לאפס. לכן אנחנו לא אוהבים מטבעות ולא מנתחים מטבעות, אבל יש מאחור הכלכלה. אתה יכול לנתח, צדקת, נהדר. מאחורי זהב אין אפילו כלכלה. זאת אומרת, הזהב, היום אנחנו רואים אותו עולה, כי בכל העולם מדפיסים כסף. אבל מה הערך? אם מדפיסים למשל 1 טריליון דולר, מה זה אומר על המחיר של הזהב? אין דרך לכמת את זה.
זה הרי דולרי. זה בעצם מחיר
אבל
לדולר.
אבל כמה הערך של הדולר יורד? הרי אתה, הסיבה שאנשים קונים, אומרים, אני קונה מטיל זהב, יש לזה ערך ריאלי. נגיד היום זה עולה, כמה זהב היום?
1,900.
1,900 דולר. אם ידפיסו עוד הרבה דולרים, אז אותו מטיל הוא נשאר, יש לו, זה פשוט איזשהו מוצר ריאלי, והוא ישווה יותר דולרים, כי יש יותר דולרים בעצם במשק. הערך של הדולר יורד. זה בעצם הרעיון. אבל אף אחד לא יודע להגיד כמה הערך של הדולר יורד על כל הדפסה של טריליון דולר, וכמה מטיל זה יהיה שווה אחר כך. זו לא הסיבה שאנשים קונים. קונים מתוך התפיסה שכשמדפיסים כסף, הזהב יעלה. ספקולציה נטו. אם אתה רוצה לשמור על הערך של הדולר שלך, אתה פשוט צריך לקנות נכסים שצמודים לאינפלציה. אם זו המשמעות. אם כן. הפחד שלך זה שהדולר מאבד את הערך, ולכן אני רוצה לשמור על הערך הריאלי שלי. אני רוצה בדולר שיש לי להמשיך לקנות את אותו סל מוצרים, אז פשוט אתה יכול לקנות נכסים שצמודים למדד המחירים לצרכן. זה כן. בדיוק המשמעות שלהם. אבל זה לא למה הדולר עולה. הדולר עולה מספקולציה שככל שיתפיסו יותר, המחיר יעלה יותר. כמה יעלה? אי אפשר לכמת. בביטקוין זה בכלל עוד 8 צעדים לכיוון הבלתי ניתן לעמוד, לכמת, להעריך, כי זה אפילו לא נכס ריאלי. זה איזשהו משהו על ענן שאתה לא יכול להשתמש בו. אתה יודע מה, הזהב עוד אפשר להגיד שאם העולם קורס והקורונה תימשך וכל הכלכלה פה הולכת לקטסטרופה, העולם, אתה יודע, מקס הזוהם.
כן.
אנחנו כולנו מתחילים להתלבש בבגדי אור ולצוד אחד השני במדבר. אז יש לי מטיל זהב, אני יכול להחליף אותו תמורת נכסים אחרים, תמורת מוצרים אחרים. הביטקוין אפילו את זה אין.
כן.
מה אתה עושה עם ביטקוין? כבר אנחנו יודעים אחרי כמה שנים שביטקוין הוא לא באמת מטבע, אתה לא יכול לקנות ולמכור איתו, אתה לא יכול להשתמש בו כמטבע, זה כנראה מה שגם לא יקרה, ולכן זה ממש יש פה דירוג. מטבעות וספקולציה, אם אתה ממש 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 חכם, אולי אפילו תצליח בספקולציה. זהב, ספקולציה נטו, אין לך שום דרך לנסות ולהעריך כמה זה יהיה שווה בעוד 5 שנים, זה רק טרנד, ביטקוין, זה אפילו, את כל זה, אין לך שום דרך לנסות ולהעריך כמה, איך להעריך כמה זה יהיה שווה בעוד 5 שנים.
כן, ודרך אגב, כל מה שדיברו בהתחלה של הביטקוין בזינוק הגדול, לא בדיוק קרה, אמרו, אולי השתמשו, אולי,
הוא נהיה
יותר פשוט.
אני חושב שאחת התוכניות הראשונות שעשינו הן, הייתה הנושא הזה, כן, כי זה לא יכול להיות מטבע. אתה יודע, אם אני מסכם את מה, תפיסה שלי לפחות על הביטקוין, א', אף אחד לא מוכן לקנות בזה מוצרים, כשזה עולה, כי זה עולה, אז זה עולה בעשרות אחוזים. אתה לא תקנה פיצה ותתבאס אחרי שבועיים, זה עלה ב-15%. אז אף אחד לא ישתמש בזה כשזה עולה, ואף אחד לא מוכן לקבל את זה כשזה יורד. ואת התנודתיות המאוד מאוד חדה בדברים האלו, מונעת מזה להיות בעצם מטבע כדי לקנות ולמכור מוצרים. ודבר שני, זה לעולם לא יכול להיות באמת מטבע אמיתי, כי בסופו של דבר הערך של המוצרים יקבע בשקלים. בסוף יש לנו ממשלות, וממשלות, הכלי היחיד שיש לממשלה, שאין בסקטור הפרטי, זה לא לבנות כבישים ולא צבא, את כל זה אפשר לעשות. הכלי היחיד שיש לממשלה שאין בסקטור הפרטי, זה מדפסת של כסף. ואף ממשלה לא תהיה מוכנה לוותר על המדפסת של הכסף שלה, ולוותר על הדולר, וזה מה שחסידי הביטקוין אומרים, שבסוף לא יהיה דולר ולא יהיה אירו ולא יהיה ין ולא יהיה שקל, יהיה רק ביטקוין, מטבע גלובלי, כמו בסרטי המדע הבדיוני. ואני אומר, יכול להיות, כדי שזה יקרה, צריך להיות שלא יהיו מדינות, שתהיה פדרציה של כדור הארץ. עד שזה יקרה,
כן.
בוא נגיד, אני מעדיף להשקיע בחברה שמפתחת המכונית מעופפת, מאשר להשקיע בביטקוין.
אז בוא נדבר קצת על באמת משהו לא וירטואלי. כן, פחות. יותר משהו שקשור למציאות. ואתמול הייתה מסיבת עיתונאים, אנחנו בכלל לא מדברים על זה, אבל הריבית נשארה ללא שינוי, כמובן.
Forever.
הייתה מסיבת עיתונאים, דרך אגב, אני לא מצליח להתרגל לדבר הזה, שהבן אדם החשוב בעצם בעולם, בכלכלה, עושה זום. זה לא היה בדיוק זום, זה היה לדעתי איזו תוכנה של סיסקו, אבל בכל מקרה, הוא עושה זום עם העיתונאים. העיתונאים שואלים שאלות את ג'יי פאוול מהסלון. אני רק חיכיתי לראות את הילד הקטן שקופץ על העיתונאי מאחורה ומפתיע אותו, זה לא קרה.
אני חשבתי שישים את הרקע הזה של הים.
כן. של הכלוב הים. לא, זה לא קרה. אז תראה, אתה מיד תסביר גם מה הוא אמר שם, אם הוא אמר בכלל, הוא נראה, התחזיות האופטימיות שלו לפתיחת הכלכלה, כמו שאמרת, כבר לא שם.
כן.
אבל היה איזה סיפור מעניין שהוא עדיין, כל הזמן שואלים אותו, יש מחסור בארצות הברית במטבעות. אנחנו רק נסביר את זה בקצרה, פשוט בעלי עסקים בארצות הברית, גם אם יש לך דוכן עיתונים, אתה מגיע ואין לך מספיק טראפיק של אנשים כדי שישלמו לך במטבעות, ולכן נוצר לך מחסור פיזי במטבעות כדי לעודף לאנשים. מישהו שקונה עיתון ב, לא יודע כמה זה עולה, בדולר, אתה לא יכול להחזיר לו את הניקל או את הקווטר או אין לו. אז בעלי העסקים הקטנים האלה הולכים לבנקים ומבקשים מטבעות, ונוצר מחסור. והבנקים מגלגלים את זה לפד, לבנק המרכזי, ואתמול ג'יי פאוול דיבר על זה, והוא אמר שהם עובדים על מנת להשלים את המחסור. וכמובן שצריך לזכור שהיום בשביל לייצר ניקל, אתה מפסיד. וזה, בארצות הברית זה, אתה צריך הרבה מאוד כסף. וזו הבעיה שיש כרגע בארצות הברית, וזה די סיפור די מדהים, לטעמי.
כן, ועוד אחת מהתופעות באמת הייחודיות של המשבר הזה, אתה יודע. כי זה לא מיתון רגיל, זה לא שהכלכלה העתה, ובסדר, אנשים מפוטרים, ובסדר, חלק מכוניות נסגרות. זה סגירה שהיא נועדה למטרה אחרת, למטרה הבריאותית. אז כן. כאילו סוגרים את המשק, ואנחנו מכירים את זה, שאנחנו הולכים לחנות ואין לו עודף, אז הוא קופץ רגע לחנות ליד, ולוקח ממנו, ואז שלא ייגמר, הוא יקפוץ אליו. זאת אומרת, יש מעגל כזה של מטבעות שמסתובב באותו בלוק, והמעגל הזה פשוט נפרץ.
כן.
מצב מאוד מאוד מוזר, יש הרבה תופעות מאוד מוזרות שקורות, שאף פעם לא חשבו עליהן, כי אף פעם לא היה מצב שבאה הממשלה ואומרת לך, חביבי, סגור את העסק לחודש. למה? לא כי הכלכלה לא טובה. סגור, אסור לך לפתוח כרגע את העסק.
כן.
מייצר מצבים, שוק העבודה כמובן, אנחנו רואים דברים מוזרים, אנחנו רואים את התוכניות הממשלתיות החסרות תקדים, אנחנו רואים את המדיניות של הפד, שמרקים מרכזיים אחרים. בסוף עוד פעם, הפד ייצר את המטבעות האלו, כנראה זה גם לוקח קצת זמן, כנראה זה לא מה שהם עושים כל כך מהר.
גם לדעתי הם בהתלבטות, האם בכלל צריך להמשיך לייצר ניקל? מה זה ניקל? זה כלום, זה חמש אגורות כבר אין אצלנו, נכון?
נכון,
הוא יצא מהמחזור.
יש אפילו עוד את הפני, הסנט האחד.
כן.
בארצות הברית, שבאמת אין מה לעשות איתו. אתה מסיים טיול בארצות הברית, אתה פשוט משאיר במלון הרמה של מטבעות של סנט אחד.
דרך אגב, שנייה רגע, רק לסגור את הפינה הזאת, עניין אותי לדעת מה קורה בישראל. אז פניתי לבנק ישראל, שאלתי אותם, תגידו, אתמול הפד דיבר על מחסור בזה, מה קורה אצלנו? בבנק ישראל אומרים שהם לא מכירים בעיה כזאת, וזה אגב מעניין, כי מה, אנחנו מתרגלים יותר מהר?
כן, אני חושב שחלק מהעניין הזה זה באמת המעבר ממזומן לתשלומים אלקטרונים, ובאירופה זה כבר ברמה אחרת, בטח בסין והודו, ששם אני לא חושב שאנשים מחזיקים בכלל קש, כל מקום אתה פשוט מטמיע את הטלפון ומשלם, אין בכלל עניין של להחזיק מזומנים, ובישראל גם אנחנו לאט לאט מתקדמים בזה. בארצות הברית הנושא של הקש הוא הרבה יותר נהוג לעומת שאר העולם, למרות שהיא מתקדמת והכל. עוד פעם, זה לא ניו יורק ולא לוס אנג'לס, אנחנו מדברים על ארצות הברית האמיתית, שם עדיין יש שיעור לא נמוך בכלל של שימוש במזומן, וכנראה בגלל זה הבעיה שמורגשת יותר מאשר במקומות אחרים.
כן, יש לנו מה להרחיב בנושא הפאוול ונושא הכלכלה.
בוא רק נגיד שעוד פעם, כמו שאמרת, הריבית נשארה ללא שינוי, יופי, תשאר ללא שינוי גם כנראה במספיק שנים הקרובות. דבר היחיד המעניין שהוא אמר זה, לא יודע, זה לא מאוד מפתיע, אבל הוא אמר את זה בצורה מאוד ברורה, אנחנו נמשיך לעשות כל מה שצריך עוד הרבה הרבה זמן, אנחנו קוראים לממשלה, שכרגע שם בוויכוחים, כנראה זה ייגמר בימים הקרובים, על התוכנית הפיסקלית, אבל הוא אומר שצריך תוכנית פיסקלית, צריך שהממשלה תזרים כסף, והפד יעזור לה לגייס את הכסף הזה בריביות נמוכות, והם ימשיכו כל עוד צריך. והנקודה החשובה היא פה שהוא לא אומר כל עוד אפשר, כמו שלמשל בנק ישראל אומר. בנק ישראל אומר, אנחנו ממשיכים כל עוד אין קפיצה באינפלציה. הפד בעצם בא ואומר, פחות מעניין אותי, אז תהיה קצת קפיצה באינפלציה. דיברנו על זה, אני חושב, שבוע שעבר או לפני שבועיים, של ארצות הברית אפילו אינטרס שתהיה קצת אינפלציה כדי לשחוק את החוב. ולכן הפד בעצם בא ואומר, מבחינתי, גם אם האינפלציה מרימה את הראש, זה לא סיפור. אני ממשיך להרחיב לטווח ארוך מאוד, ואלה חדשות טובות מבחינת השווקים בסופו של דבר.
אוקיי, 100%. טוב, אוקיי, אז עד כאן החלק הזה, אנחנו נעבור לחלק השני של הפודקאסט, הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב. אתה יודע מה? אני אתחיל השבוע. אני לוקח אותך גם לארצות הברית, לניו יורק, להמפטונס. זה מקום, אתה הסברת לי עוד לפני הפודקאסט, שזה המקום שכל העשירים מגיעים, נכון, בניו יורק.
פורטו ג'ולי בדרך כלל.
כן, אז הם...
לא שהייתי, אבל הייתי בסרטים.
כן. בכל מקרה, הם התחילו לעשות קונצרט, ממש רצו לעשות את זה. אז הם קראו איך עושים את זה היום בזמננו, עושים את זה עם דרייבין ובמכוניות. אז הם זימנו את The Chainsmokers, להקה מוכרת, טיפה רוק כזה פופ, וקראו לדי-ג'יי, די-ג'יי סול. אתה מכיר אותו? מנכ״ל גולדמן זאקס במקרה, שהוא התחביב שלו, הוא די-ג'יי. והוא נתן שם סט של שעה חימום, והוא אמר, מאוד נהניתי והכל. דרך אגב, עליהם ריבון טוב.
איך אתה רוקד באוטו? לא הבנתי את זה עד עכשיו.
אז זהו, אז שאלו אותו, תגיד, איך הייתה האווירה וזה, אז הוא אמר, היה יותר מדי ישן על הבמה, אז לא ראיתי כלום. אבל בכל מקרה, כל הקונצרט הזה היה תרומה למשפחות נזקקות, והם הכניסו 500 רכבים, כל ספוט על הדשא שם, עלה לך, אתה לא מאמין, 25,000 דולר. ומסתבר שזה באמת בטופ של העשירים, אתה מקבל שם הכל, וזה היה איזה 24 שעות, וקרח, ויש לך קרוון צמוד ש... משירותים ומקלחות, קיצור, הכל. וזהו, זה כנראה העולם החדש. אתה יודע מה, זה רע נורא, אין לי בעיה שיעשו ארגון, הרי אי אפשר להכניס בדרייבין הרבה להופעות, שיעשו הופעות קטנות, שזה יהיה כל זה במחירים מופרכים, ושגייסו תרומות למי שצריך.
נורא בכלל.
כן.
ואולי גם ביולי הבא, רביעי ביולי הבא, אנחנו נשדר את הפודקאסט מההמפטונס.
כן.
אז אני לוקחת לך קצת דרומה מההמפטונס. עוד משהו שלימדתי אותך היום, זה את המשחק של הפלורידה מן.
כן.
כן. אחד הדברים החמודים שיצרו בתקופת הקורונה, מי שלא מכיר, פשוט שיעשה בגוגל פלורידה מן ואת התאריך לידה שלו, ופתאום אני רואה כתבה נורא מצחיקה, שמתחילה כרגיל במילים פלורידה מן, ומדובר על בחור שלקח הלוואות מקרן ההלוואות הממשלתית בארצות הברית, בשווי של 3.9 מיליון דולר, יש לו כמה חברות, הלוואות אני מזכיר, הממשל כמו בישראל נותן הלוואות לפירמות, ואומר להם גם שאם ישמרו את העובדים ולא יפטרו אותם, אז ההלוואה תהפוך למענק, והוא הלך ו... מילת התפסים, כמו שצריך, בארצות הברית זה הרבה יותר קל מבישראל, קיבל כמעט 4 מיליון דולר, ואז הוא לקח את הכסף, קנה למבורגיני, עשה חופשה של כמה ימים בריזורטים הכי יקרים בפלורידה, והלך לחנויות למוצרי יוקרה, תכשיטים וכן הלאה, פשוט בזבז את כל ה-4 מיליון דולר, מאוד מהר, וקיבל תביעה מהממשל האמריקאי, כי זה רשום, זה רשום בחוזה שהוא חתם,
הכסף
לא יכול להיות ללכת ללמבורגיני, ועלו עליו וטובים אותו, זה אחד הדברים המעניינים. דרך אגב, מה שאני הבנתי, קטע קצת מוזר, הוא לקח 14 מיליון דולר, סליחה, 13.5 מיליון דולר, ובזבז 4 מיליון דולר. אומרת, הוא לא בזבז את כל הכספים, הוא בזבז חלק, וזהו, נטבע. קשה, אני חושב על הממשל האמריקאי שצריך להתחיל לרדוף אחרי כל אחד, על מה הכסף יוצא וכאלה, בטוח שיש לא מעט מקרים כאלו.
אבל זה מדהים שאתה יכול לקבל הלוואה של 14 מיליון דולר.
כי בארצות הברית הדברים הרבה יותר פשוטים, כי עוד, ההנחת בסיס שלהם היא שהדברים האלו הם בשוליים של השוליים של השוליים, לא יעבדו עליך. ואם יש לך כמה חברות, הרי הכסף שם נועד בעצם לא רק לשמור את הראש מעל המים, אלא גם...
להניע את הכלכלה.
כן, הם באו ואמרו בגדול לאנשים, קחו כסף, גם אם אתם לא עובדים כרגע, קחו כסף ותצרכו. זו הייתה התפיסה בארצות הברית מ-day one, תמלא שלושה תפסים אונליין, קח את הכסף, תשאיר את העובדים שלך, תשלם להם משכורת כדי גם שהם יצרכו. והתוכנית הייתה הרבה יותר גדולה, פשוטה, ממה שאנחנו מכירים לפחות אצלנו. כן, זה עבד בינתיים. הבעיה שתוכנית החדשה כנראה תהיה הרבה יותר מצומצמת, כי הם מבינים שהרבה אנשים פשוט לא רוצים לפתוח את העסק, או לא רוצים לעבוד, כי הם מקבלים דמי אבטלה יותר גבוהים ממה שהם קיבלו כשהם עבדו.
כן.
אז לפעמים יותר מדי זה גם לא טוב.
אוקיי, 100%, תודה שהזנתם. המשיכו גם להציף אותנו בבקשות, דעות ורעיונות בקבוצות פייסבוק שלנו. תודה רבה, שבוע טוב.